אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בראי המלחמה מתחוללת באירופה, נשוחח עם הסופר חיים באר, שיקח אותנו אל העיירה בה גדל אביו באוקראינה, העיירה בה ביקר מספר פעמים ותמיד חווה בה את אותו הכאב. מן הצד האחד זה האנושי העכשווי, מן הצד השני זה של העבר, בו נרצחו יהודים רבים בגלל העוזר ראם מלאי התאווה של הנאצים. נשאל גם למה מלחמה. את השאלה הזו שאל אלברט איינשטיין במכתב ששלח לזיגמונד פרויד לפני 90 שנים. האם אפשר לחלץ את האנושות מאיום המלחמה? תאה הפיזיקאי מגדולי המדענים בכל הזמנים. נעסוק במכתב הזה בו שני ענקים, שניהם יהודים, דנים בדחף. דחף המוות שפועל בנפש האדם. נדבר גם על ג'ורג' אורוול וחוות החיות שלו, ומוני אמריליו כבר בן 90, לא מפסיק לעבוד ואומר לנו, עוד לא כתבתי את השיר הכי יפה שלי. עורך המשדר, אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית, ענת שרון בלייס, בר בלפר, אבי שמאי ולי פריד, האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
ומבחירי המלחינים שחיים בינינו, רבי עקיבא ששרה רבקה זוהר, בארץ אהבתי השקד פורח ורקפת רוחמה רז, פרח משוגע ושלוש אהבותיי חווה אלברשטיין, בן פורת יוסף יהורם גאון, אני אוהב לשרוק יפה ירקוני ועוד אין סוף שירים. החודש הוא ציין את יום הולדתו ה-90 והוא לא מפסיק לעבוד, העיקר שלא יהיה גרוע יותר, הוא יאמר לנו בעוד רגע. לכבוד לי ממש לארח כאן בתוכנית בפעם הראשונה אצלנו מוני אמריליו. בוקר טוב.
בוקר טוב.
ברכות, מזל טוב. איך חגגת את יום הולדת 90?
לא ממש חגגנו בגלל הקורונה. לא יכולנו להתאסף עם כל הקרובי משפחה. אבל חגגו לי בצוותא, חגגו לי בחולון, חגגו לי בגבעתיים. זה בסדר.
מה חשוב יותר בעיניך, החגיגות האישיות, הפרטיות, המשפחתיות, או אלה הלאומיות יותר, כמו שאתה אומר, בחולון ובכל מקום?
תשמע, כל הדברים האלה הם, זה לא יזמה שלי. הם ביקשו לעשות מחווה לשירים שלי, ובמקרה גם היה היום הולדת 90, אז הם פה לא מסובך. אמרתי להם, בסדר, תעשו את זה.
אתה לא עושה עניין גדול מימי הולדת.
לא, אילו הייתי בן 20, אז היה יותר חגיגי.
איך זה מרגיש להיות בן 90? תלמד אותנו משהו.
זה כל כך שונה, אני לא יכול לתת פטנט לכולם. אני אומר לכולם, שלא יהיה יותר גרוע.
שלא יהיה יותר גרוע, אבל באופן כללי המצב הבריאותי והמצב המוסיקלי שלך לא השתנה הרבה, אתה עדיין חזק כשור.
לא בדיוק כשור, אבל יש לי בעיות בריאותיות, אבל כל מה שקשור למוזיקה, כן, ואני עדיין יוצר. וזה מה שמחזיק אותי.
אתה יודע, אני לא יכול שלא להסתכל על הביוגרפיה הפרטית שלך, ובדיוק ברגע שבו מדינה נוספת באירופה, מי היה מאמין, עומדת בפני כיבוש, זה נותן לך זיכרונות שלך כילד, כמי שבורח מיוגוסלביה?
לא, זה משהו לגמרי אחר. אני פשוט, עם המשפחה שלי, ברחנו בסתר מסקופיה, יוגוסלביה, לאלבניה. ושם היו הרפתקאות שלא נדע. ובגמר המלחמה חזרנו לסקופיה. זהו, בזה נגמר כל הסיוט.
הסיוט הזה עוד קיים בתוכך?
לא.
זה מעניין, הביוגרפיה הפרטית שלך היא ביוגרפיה שהרצון שלה היא כל הזמן לראות את הטוב, נכון? לראות את הצדדים היפים של החיים.
תשמע, אתה צריך לבחור, אז אין ברירה, אני בחרתי בדבר חיובי.
כנראה שאין ברירה באמת. אתה היית מאמין, מוני, שכל כך הרבה יצירות שכתבת יהפכו לחלק מרכזי בדי-אן-איי הישראלי?
תראה, אני לא יכול לדעת שום דבר. אני רק כותב מה שקרה אחרי שכתבתי, אחרי שמסרתי את היצירה שלי לזמרת, לזמר, ללהקה צבאית, אז כבר אין לי שליטה מה שיקרה. וקרו דברים טובים כנראה.
יותר מדברים טובים, אני לא צריך להגיד שום דבר למאזינות ומאזינים, מלבד בערך כל השירים שאתם אוהבים, אתה הלחנת אותם.
הלחנתי מה שמכירים.
זה הייתה, תיקח אותי אל התקופה היותר, יותר אומנותית מבחינתך. איזה עשור בתרבות הישראלית היה עשור שנתן לך ליצור כמה שיותר?
לא, אין דבר כזה. אני תמיד יצרתי לפי הזמנה וגם לא לפי הזמנה. אני פשוט מילדותי, מגיל 6 למדתי כינור. וזה התגלגל. הייתי באיטליה, הייתי בצ'ילה, בדרום אמריקה, וכל הזמן המוזיקה הייתה אצלי. ורציתי לעלות ארצה, והייתי בשומר הצעיר, ושם לימדו אותי ציונות וסוציאליזם, ועליתי ארצה וישר להגשים את עלינו באיזה, עם הקבוצה שלי לקיבוץ דביר, וזהו, התחלנו לעשות חקלאות. אבל כל הזמן החיידק הזה של המוזיקה היה בראשי, ובשלב מסוים עזבתי את הקיבוץ והתחלתי ללמוד באקדמיה למוזיקה בתל אביב. ורציתי להיות מוזיקאי רציני כמו בטהובן או מוצרט, אבל זה פשוט נעלם לגמרי אחרי ש פעם אחת שלחתי שיר אחד לפסטיבל הזמר, הפזמון, ב-1962 או 3 נדמה לי, כן. וראיתי שבאיזה קלות אני יכול לשלוח שיר, וכל יתר זה עבודה של הרשת השידור. יש תזמורת, יש זמרים, יש פרסים, יש הקלטות, יש רדיו, והכל, הכל, הם דואגים לכל דבר.
אז מה הראשון ששלחת, מוני?
אני אדלג על הראשון, הוא לא כל כך חשוב, ואני שלחתי את השני. את השני זה לבבטיני. לבבטיני אחותי קלה.
שושנה דמרי.
נכון, נכון.
וואו, וואו, וואו.
גם הפרברים עשו את אותו דבר.
וואו, וואו. אתה יודע מה, אני חייב לשאול אותך, מוני, זה פשוט תענוג עבורי לדבר איתך. אתה עבדת, אתה צריך להסביר לי, למה עבדת בעיקר עם נשים? למה הכל הנשי והעבודה עם מבצעות נשים, זה המקום שהרגשת בו הכי נכון ונוח לאומנות שלך?
תראה, זה היצירות שאני כתבתי ושלחתי לזמרים הם הרבה יותר בכמות מה שהאלה שביצעו הזמרות. איך אומרים, הגורל שהשירים ששלחתי לזמרות הם פשוט הצליחו.
הצליחו יותר מאשר השירים ששלחת לגברים. טוב, זה נשמע, כשאתה עובד עם דורית ראובני ועם רוחמה רז ועם חווה אלברשטיין ועם אילנה רובינה ועם רבקה זוהר, כמובן שזה יצליח יותר מאשר שזמרים גברים שרים את זה.
כן, גם שלחתי ליורם גאון, לאוזי מאירי, לפרברים, לדודאים ולמנתן סלור, והרבה הרבה הרבה זמרים.
עם מי במיוחד נהנית לעבוד?
סליחה?
עם מי במיוחד נהנית לעבוד?
עם כולם, עם כולם. כולל ססי קשת.
כולל כולם. איזה רגע. יש בכל זאת איזה משהו שקרוב ללבך, יצירה שקרובה ללבך יותר מכל השאר, גם עם השאר נהדרים?
טוב, בתור פתיחה על השאלה, קודם כל אני עוד לא כתבתי את השיר הכי יפה שיהיה. זה עוד, אם יהיה לי מזל, אז אני אכתוב את השיר הכי יפה שכתבתי. לפני חודשיים שלושה כתבתי את השיר מאוד יפה, הכי אהוב עליי בינתיים. זה שמו תחזית, וכתבה את המילים עדנה פלג, ואני שר אותו בעצמי.
שר לך להמתיק את כוס הצער, שר לך חרוזי תקווה, לפזר את פחדייך. שר לך בתוכי אותו הנער, שר לך איך הזמן עבר, ואני עוד נשאר איתך. ארץ מסע ארוך ונמשך לפנייך, ארץ אביב קצר ישיב דמעותייך בטרם חג כל שנה.
כמה שזה יפה, מוני.
תודה.
זה כך מתנהל היום שלך? אתה ממשיך ויושב על הכלים שלך ועל המוסיקה וממשיך ליצור יצירות?
תשמע, זה מה שאני יודע לעשות. כשהייתי צעיר יותר, בן 20 ומשהו, הייתי חשמלאי, ולבני זה הייתי באיזה מקום ששם בדרום אמריקה, הכנתי את עצמי להיות קיבוצניק, לעבוד ברפת, או הייתי גם חשמלאי, אבל היום אני מאוד מאושר שאני עוסק במוזיקה.
יש משהו שהיית עושה אחרת, מוני?
לא. פעם, כשהייתי יותר צעיר, ממש, 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 רציתי, היום, הייתה תקופה שחשבתי להיות גננת. כן. אני מת על הילדים בני 3.
יכולת להיות גם גננת וגם כותב פזמונים.
יכול להיות, לא ניסיתי.
גם וגם. מה נאחל לך, מוני, ליום ההולדת הזה ולימי ההולדת הבאים?
כמו שאמרתי בהתחלה, שלא יהיה יותר גרוע.
אנחנו, אם אתה מרשה לנו, נברך ברכה גדולה יותר מאשר שלא יהיה יותר גרוע. חיים ארוכים שיהיו לך. תודה על כל השירים שנתת לכולנו במתנה. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה לכם.
גם כן תרבות.
איתנו עכשיו הסופר חיים באר, שבספרו האחרון צל ידו הוא חוזר אל העיירה ממנה הגיע אביו באוקראינה, עיירה שכוחות רוסיה כבר פלשו אליה. הסופר חיים באר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, בוקר טוב, גואל.
היית מאמין, חיים, כשכתבת שהעיירה תחזור כך לכותרות בכזאת תופת?
ממש לא. זאת אומרת, העיירה של אבי, אוברוץ', נמצאת במקום מאוד אסטרטגי. היא על גבול בלרוס, ואחד המקומות שהמעבר שם הוא אפשרי, אבל כשבאתי, באנו לעיירה, ונסעתי לכיוון הגבול, ראיתי די הרבה אנשי צבא, והבנתי ש... איך אומרים, המקום מועד לפורענות, אבל עד כדי כך אני לא חשבתי.
אתה במידה רבה הבאת לנו, הקוראות והקוראים, את אוברוץ' כזיכרון של עבר, והנה עכשיו זה זיכרון של הווה ושל עתיד גם.
כן, זה נכון. אני חושב שבאמת המהפך הזה שהתחולל בעולם, אתה יודע, אותי הוא ממלא צער וכאב, בראש ובראשונה לאנשים המסכנים האלה, שאתה רואה אותם, אבל לא תיארתי לעצמי שהעיירה שכתבתי עליה, אתה יודע, ספר שלם כמעט, את צל ידו, תקבל תפנית כזאת, או תיכנס בצורה כל כך מוזרה להיסטוריה.
אתה אומר, האנשים המסכנים האלה שאתה רואה אותם, וכמובן אלה אזרחי אוקראינה, שאנחנו כולנו צופים בהם בשבועיים האחרונים, אבל האנשים המסכנים האלה, אתה מספר עליהם דברים נוראיים. האם אתה מבדיל בין האנשים שבספר, אלה שעשו את התופת לאביך ולשאר היהודים, לבין אלה עכשיו שאנחנו רואים על המסכים?
תראה, אצלנו בעולם היהודי לא מענישים בנים על אבותיהם ולא אבות על בניהם. ומה שעשו הסבים שלהם, או האבות שלהם, של האבות של הסכינים, או לא קשור לתמונה הנוכחית. אני באמת מבדיל באופן חד. התפיסה הנוצרית למשל, וזה אמר לי פעם שיחת שיקורים, אמר לי נוצרי שוויצי אחד, הוא אמר לי, תשמע, אתם בסבר ושתילה לא עשיתם את הדברים, אבל הייתם מאחורנית, ככה גם רצחתם את ישו. אז אנחנו לא מאשימים בנים או אבות או מישהו על חטאים של אחרים. ולכן אני מבדיל בין הצער והכאב הנוראי שלי על האנשים, לבין הזיכרון, זיכרון העמוק. אני לא מוחק אותו.
היית באותה תחנת רכבת בה אתה מתאר את את האלימות הנוראית, את מכונות היריה שיורים ביהודים?
ודאי, ודאי. אני הייתי עם הצאצאים, לקחתי את בני משפחת אבי, מערכת שלמה של משפחות, ארקס וביריביס ורחלצקי מנהלל, כפר יהושע ומקומות אחרים, לקחתי אותם אל התחנה הזאת ואמרתי, הנה כאן עמד הסבא שלכם יעקב ומכונת העירייה של פטלורה הרגה אותו ואת רבים מתושבי העיר. כך שהמציאות, אני לא רוצה להגיד, עולה על כל דמיון, אבל היא מורכבת מאוד.
מתי היית שם בפעם הראשונה, חיים?
אני הייתי שם, אני חושב, אני לא רשמתי את התאריך, אבל זה בערך לפני 15 שנה, כשנסעתי בפעם הראשונה להדריך באוקראינה, וביקשתי יום חופש מהקבוצה, שכרנו מונית, בתיה ואני, ונסענו לשם. אתה יודע, ההתרגשות הייתה אדירה, לא היה לי שום אינפורמציה על איפה אבא שלי גר, לא נשאר דבר, אבל השלט בכניסה, השלט אוברוץ' באותיות קיריליות, ופתאום אמרתי, זה מקום אמיתי. ואז עמדנו על יד הכנסייה, וראיתי את הנחל ששם אבא שלי התרחץ, ופתאום נחל איזה רוח של, לא יודע, איזה חזון, זה כמעט לא קורה לי, לא קרה לי בחיים. ואני אומר לה, הנה פה בירידה הזאת אנחנו יורדים, ואנחנו מתקרבים לירידה, ורואים באמת לוח ששם הנאצים חיסלו את יהודי העיירה, ואנחנו מתחילים לרדת באיזה מין מורד, מתחת לסבך, כמו מנהרה כזאת, ואנחנו מגיעים לרחוב חולי, עם משטח של כובע נזיר שאבא שלי תמיד סיפר עליו, ואישה שיצאה כאילו מהקבר, בלי שיניים, עם זקן, אישה זקנה, הסתכלה עלינו מבעד לגדר בחשדנות, והמתרגמת המלווה שלנו אמרה לה משהו, והיא אמרה, ירוזלם, יידן שולם עליכם, ולרחוב קוראים שלום עליכם.
וואו.
והיא אמרה, זה הרחוב היהודי, כאן גרו היהודים, היהודים הלא עשירים, שזאת משפחת אבי הייתה ביניהם. ואתה יודע, התחושה העמוקה הזאת, התחושת הלב שמשכה אותי לשם, ואני שנים הייתי מנוכר לאבי ולעולמו ולחייו, וזה לא עניין אותי, ותמיד צחקתי על המושג בניר. אבי היה אומר שיש בני דודים וקרובי משפחה, ואספתי משם, לא היה מה לקחת, ולקחתי כמה אבנים קטנות, אתה יודע, חלוקי אבנים מהרחוב, והם כאן מונחים אצלנו בבית, על שולחן הכתיבה וליד
שולחן האוכל. כי מה? למה?
כי זה, איך להגיד לך, בבחינת דעה מאין באת. ואני, כשחזרנו בפעם הראשונה מהטיול הזה, היינו גם אחר כך בקייב, בבאבי יאר, ועליתי על קברו של אבי, והנחתי את אחת האבנים האלה, הנה אני עכשיו ממש נחנק כשאני מדבר איתך, ועודיתי לו על חוכמתו, או על, לא יודע, המזל שהיה לו, או הנס שהוא עלה בשנות ה-30 ארצה, כי אחרת סופו היה שם בתוך הגיא הנורא הזה של באבי יאר. הנה עכשיו התיאור של באבי יאר, אתה יודע, הפצצה הרוסית על באבי יאר. עכשיו, אבי מעולם לא טען שהוא אוקראיני, הוא לא אמר אוקראינה.
שזאת השאלה הבאה שלי אליך. אתה אומר לי חיים דע, בבחינת דע מאין באת, ואתה חוזר בצעדי קרוביך שנרצחו שם על האדמה הזאת, ואני תוהה מה לך, איזה חיבור יש אליה, אם בכלל, האם זו עם האדמה עבורך?
לא, זאת אם חורגת שאבי בתבונה רבה הצליח לחמוק מאחיזתה, או אם אכזרית, אתה יודע, אני, אבל לא, אין לי חיבה אל המקומות האלה. יש לי סקרנות אין קץ, אבל זה לא חיבה. אתה יודע, כשאני בא למחוזות של אמי בירושלים, בבתי הונגרים, עם החרדים המטורפים, יש לי חיבה גדולה, יש לי איזה מין קרבת נפש, אבל לאוקראינה זה ארץ דמים. עכשיו, אבי תמיד טען שהוא רוסי, הוא בא מרוסיה, השם אוקראינה הוא שם מאוד מאוחר, זאת אומרת, הם היו חלק מהקיסרות הרוסית שהפכה להיות לברית המועצות, ו... נמל אודסה היה הנמל שזה הפרידה האחרונה שלו מהאדמה הזאת. שם הוא עלה על אונייה שהוליכה אותו לחיפה, אותו ואת אשתו הראשונה. אבל זה חלק מסיפור חייו, ולכן אני כל כך נסער בימים האלה ומקשיב לחדשות. ולמשל, בעיתון הארץ ראיתי מפת הפצצות הרוסיות, ואתה רואה ז'יטומיר, ואתה רואה מה ז'יטומיר להבת אש, ואתה אומר, הנה זה עיר הרגע של, לא של ביאליק תיאר, אלא זאת עירו של ביאליק. אני רוצה משפט אחד לומר שהוא נראה לי החשוב ביותר. הייתי עם קרובי המשפחה שלי, נסענו באוטובוס לכל המקומות של... וכשהגענו הגענו לאוברוץ', ואחת מהנלוות, זאת אומרת, אשתו של אחד מאותם בני דודים, אמרה, לא הכנת בכלל את הנסיעה, אנחנו לא יודעים איפה הבית, אנחנו לא יודעים איפה בית הספר, איפה היה החדר, אתה לא יודע כלום, מה אתה יודע על המקום הזה, והייתה המון ביקורת בדבריה ממש, היא הטיחה בי, ואז הסתכלתי ושאלתי מה אני משיב לה. הרמתי את ראשי ואמרתי לה, תראי, דבר לא נשאר כאן מלבד השמיים שמעלינו. לא רציתי להגיד לה הארץ שמתחתנו כי היא הולכת ומשתנה, אבל השמיים האטומים, השמיים שותקים, אלה השמיים שראו שלושה ימים גופות של אנשים שבטלורה רצח אותם, והם מסרו להביא אותם לקבורה, וסבתי מינדל, אמינה, שהייתה אישה אמיצה מאוד ונחרצת מאוד, עמדה בשלג, בקור, עמדה שלושה ימים ושמרה על הגופות עד שהגיע היתר לקבור אותם, כדי שלא כלבים ולא חזירים ולא כל מה שהסתובב שם יפגעו בגופות של שני אבות ועם חמשת ילדיהם, שבעה אנשים. אז כשאני חושב על השמיים, אני שם, הייתי מתחיל את השורה, השמיים בקשו, איך זה שם נאמר?
בקשו רחמים.
בקשו רחמים עליי. זהו.
אתה שובר לי את הלב, חיים. אתה חושב גם על אגנון ועל ביאליק ועל שלום עליכם ועל בבל, כולם שהגיעו מהאדמה הזאת, כשאתה רואה את ה-CNN ואת פוקס ואת כל ערוצי החדשות?
בוודאי, תראה, הייתי אומר שחטיבה מרכזית בתרבות היהודית החדשה, בעת החדשה, מתרחשת על האדמה הזאת, על אדמת תחום המושב. באמת, אתה יכול להוסיף את כל גדולי הספרות העברית. זה הרי נדד, הייתה תקופה שזה היה בספרד, והיה תקופה שזה היה באשכנז, והיה תקופה שזה היה בצפון אפריקה, זה כל פעם גדולי, או במצרים, אתה יודע, גדולי, כל פעם יש כאילו איזה חופן של גדולי עולם נזרק, והם צומחים במקום אחד. והייתי אומר ש... מצמיחת החסידות וצייתה של הספרות העברית מחיקה של החסידות, כל זה התרחש שם, ולנו יש, אני חושב שיש לנו איזשהו קושן רגשי במחוזות האלה, ואתה יודע, למרות הזיכרון הקשה, יש לנו גם איזה געגוע על הנופים ששם ברלה היה, וששם בא יצחק קומר בא משם, והילד החולם של ביאליק, הרבי מאיר מספיח, כל אלה צמחו שם וגדלו שם. ולשמחתנו, אני אומר לך במפורש, לשמחתנו עזבו את המקומות האלה בזמן, נחלצו משם לפני הדברים הגדולים, כל אחד באור שיניו.
נקווה גם שהאזרחים עכשיו משם ייחלצו באור שיניהם. אני רוצה לסיום, ברשותך חיים, אם אתה מרשה לי, אם תועיל לקרוא לנו כמה שורות מתוך ספרך הקודם דווקא, לא מאצל ידו, מתוך מסע דילוגים.
כן, אני אקרא ברצון. אוברוץ' עיר הולדתו של אבי, בבוא ארצה בשלהי שנת 1936, הוא הוריד מסך כבד של שתיקה בינו ובין זיכרונות עברו. סירב בהקשנות לדבר על המקום שהיה בשבילו תמצית הכאב, ורק לעתים נדירות ברגעי חסד היה מזכיר במשפט או שניים את אובוץ' העבודה. השקועה כמו האטלנטיס מעבר ליערות עד ולערבה המסתרעת אין קץ, שבלילות הקיץ סיבבו שירי גחלים לוחשות במרחביה. ואני הייתי מצרף זה לזה את קירי המראות לתמונה סוריאליסטית עמומה ובהירה כאחד. בית בקצה העיר, בבקעה, סמוך לנחל, אח הוא גדול שמרבדים כתומים, צהובים של כובע נזיר, פרחי נסטורציה בפיו של אבא מכסים אותו, המשתפל עד עצי התות שעל גדות הנחל, קבר מלכים עתיק מימי אולג, שהצר ניקולאי השני ביקר בו, תחנת קמח המונעת בכוח הכיתור, ונדנדה גדולה המושכת אליה את ילדי העיר. וזאת אולי האימא של אותה נדנדה שראיתי עכשיו בעיתון, שילדים מתנדנדים עליה באוקראינה על רקע של בית שחוסל כולו על ידי הפצצה.
אולי מילה לסיום בכל זאת, חיים, אתה קורא לנו עכשיו ואתה מספר בספר על אביך שסרב בהקשנות לדבר על המקום שהיה בשבילו תמצית הכאב. הוא היה כועס עלינו עכשיו שהזכרנו את העיר?
אתה שואל שאלה מאוד מרגשת. אבי פעם אמר לי, אם יהיה שלום עם רוסיה, זה לפני המון שנים, לפני מעל 50 שנה, אם יהיה פעם שלום עם רוסיה, הרי רוסיה הייתה סגורה, אני מבקש ממך, אל תיסע לשם אף פעם. אל תיסע לשם. אתה לא צריך להיות שם. אתה פה. ואני לא יודע, הוא בטח היה אומר לי, נו, אתה רואה? זהו, ראיתי.
חיים באר, כיבדת אותנו הבוקר. תודה שהיית איתי היום.
תודה, גואל, תודה על השיחה. אני מאוד מודה לך.
גם כן תרבות.
הוא פורסם לראשונה באוגוסט 1945, ובליבו חזירים, סוסים, מחברושים וכבשים. ההוצאה לאור שלו נתקלה בקשיים רבים, מוציאים לאור רבים חששו שבני בריתם הפוליטיים יעלבו. החשש להיעלבות הייתה עם סיבה מספיק טובה. החזירים בספר הם הרוסים, אותם רוסים שרק לפני רגע עזרו לעולם לנצח את גרמניה הנאצית, מוצגים בספר כמי שרומסים את זכויות היחיד על מקדש הקומוניזם. אנחנו מדברים על הספר חוות החיות, שהופך אקטואלי באופן מפחיד בימים אלה. הוא רואה אור בעברית בתרגום חדש של שרה קרן, ורואה אור בהוצאת כנפיים וכתר. נדבר בו עכשיו, נעשה זאת עם הסופר ומבקר הספרות, הדוקטור אבי גרפינקל, שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל, מה שלומך?
תשמע, הם צדקו, רק לפני רגע רוסיה עוזרת לעולם לנצח את הצורר הנאצי, והוא מוציא ספר שמבאס.
מאוד מבאס, והמון מהתופעות שאנחנו רואים עכשיו מתוארות כבר בספר חוות החיות. הרי אורוול, גם במאמרים שלו, גם ב-1984 המפורסם, דיבר על השחטת השפה, ושים לב איך פוטין משתמש בשפה. הוא מאשים את האוקראינים ברצח עם, שהאוקראינים מבצעים רצח עם, הוא קורא להם נאצים, למרות שהם בחרו ביהודי למנהיג שלהם. זאת אומרת, המילים לא מתארות מציאות, אלא אמורות להשפיע על העם, במקרה הזה העם הרוסי שפוטין שולט עליו, באמצעות תעמולה. וזה לא הדבר היחיד שמתואר בחוות החיות וקורה עכשיו. הוא מדבר על שכתוב ההיסטוריה בחוות החיות, והרי פוטין טוען, אין עם אוקראיני, למרות שזה עם ותיק. הוא מדבר על זה שהשליטים נהנים ממותרות, אנחנו רואים באיזה ארמונות פוטין חי ובאיזה רמת חיים. הוא מדבר על סתימת פיות למתנגדים, הוא עוצר עכשיו מפגינים פוטין, הוא מאשים את המתנגדים בבגידה, בדיוק כמו הדמויות, כמו החזירים בחוות החיות. אז דברים לא ממש השתנו מאז למרבה הצער.
והופכים אקטואלי לגמרי, כמו שאנחנו אמרנו בתחילת הדברים. זה בעצם היה הפריקוול ל-1984?
תראה, הוא קדם לו במובן של ההתנגדות לקומוניזם ולטוטליטריות, בהחלט. הוא ניבא כמה מהדברים ש-1984 הרחיב לגביהם עוד יותר, כמו בעניין של השפה. אנחנו זוכרים שב-1984 טבע אורל את הביטוי New Speak, שיא חדש, שבו שחור הוא לבן, מלחמה היא שלום, ברות היא כוח.
אמת היא שקר.
האוקראינים הקורבנות הם רוצחי המונים, הכוחות הרוסים המדכאים הם בעצם משחררים, אז הדברים האלה מופיעים בעצם בשני הספרים, גם בחוות החיות, גם ב-1984.
מה זה התכסיס שלו, הדוקטור גרפינקל, אפרופו החיות? למה חיות?
משני טעמים. קודם כל, כמובן, להביע את האלמנט החייתי, הביסטיאלי, הפראי של האדם, למרות שיאמרו בצדק שאנחנו פה מעליבים את החיות ומחמיאים לעצמנו, אבל זה דימוי נפוץ. אבל אני חושב הדבר המעניין ביותר בהקשר של השאלה שלך, הוא הדרך שבה חוויות החיות נפתח. הוא נפתח בתיאור המרד המוצלח והמוצדק של בעלי החיים המנוצלים באדון ג'ונס, שמסמל את הקפיטליזם או את הצאר ניקולאי השני ששלט בצורה מנצלת. ואז יש את המשפט המדהים הבא, אם רק ניפטר מן האדם, אומרות החיות, יהיה פרי עמלנו שלנו. ופה יש משחק מילים, כפל משמעות או אפילו משמעות משולשת. כי מה זה אומר אם רק ניפטר מהאדם? המשמעות הראשונה זה אם ניפטר מהאדם ג'ונס, האדם הקפיטליסט שמנצב עלינו. אבל הקומוניסטים נפטרו מהאדם בעוד שני מובנים. הם נפטרו מהצורך להתחשב בטבע האדם, שהוא לא שוויוני, שהוא תחרותי, שהוא אנוכי וכו' וכו'. והם גם נפטרו מהאדם במובן שהאדם אמור להיות בראש סדר העדיפויות, הוא אמור להיות הישות שאותה השלטון משרת, אבל במקום זה שירתו את המפלגה. אז יש לנו פה שלוש משמעויות לבוא ניפטר מהאדם, וזה בתשובה לשאלה שלך, מה פתאום מדברים על חיים.
אבל אני חושב על הדימוי, אצלנו ביהדות זה ברור, זה ברור למה הרעים הם חזירים, כן? כי אצלנו ביהדות זה אסור, זה מלוכלך, זה מתואב, אצטרה, אצטרה. אבל אני חושב על דימויי חיות אחרות, למשל מאוס של הנובלה הגרפית של ארט ספיגלמן, שם הנאצים הם חתולים. המחשבה הזו כיצד בוחר הכותב את החיה המדמה, את הרוע, מעניינת אותי נורא, אני לא בטוח שיש בזה תשובה, אלא אם כן זה אישי מאוד.
אני חושב שיש פה את העניין של החזירות, הרי גם בחברה הבריטית הנוצרית, שוויין זה כללה, כן. בגלל ההרגלים החזיריים שלו, שהוא לא בורר. יכול להיות שזה גם בגלל זאת חיית טיפה אינטליגנטית יחסית, לשאר החיות המתורות בספר, וזה בעצם התכונה המרכזית של החזירים. בגלל שהם אינטליגנטים, הם פותרים את עצמם מעבודה ידנית, מעמל כפיים, ובעצם משתלטים ומנצלים על שאר, את שאר החיות, בדיוק כמו שהאדם או האדון ג'ונס ניצל אותם.
אז בוא נדבר באמת על המהלך שאורוול עושה לנו במהלך הספר הזה. הכל מתחיל טוב, נכון? הכל מתחיל הגיוני. אנחנו רוצים להיפטר ממי שרע אלינו.
זה לא שזה מתחיל הגיוני, זה מתחיל ביוגרפי או אוטוביוגרפי. כי הרי אורוול בעצם התחיל כמעט כקומוניסט, או בוודאי כסוציאליסט קיצוני, הוא הרי גדל כנער עני למדי שקיבל מלגה בעיתון המתנשא, ואז כולם צחקו עליו שהוא עני, הרי כולם שם נורא עשירים. אז זה כבר
הזכירו לו מה המעמד שלו, כן.
בדיוק, והרי הבריטים, אם יש משהו שהם טובים בזה, בו זה להזכיר לך מה המעמד שלך. אז זה המקום הראשון שבו נטעה התודעה המעמדית שלו. אחר כך הוא שירת כפקיד בבורמה מטעם עוד מלכותו, וראה עוד פעם קולוניאליזם, עוד סוג של ניצול של העניים והחלשים. ואז הוא היה עני מאוד, ממש הומלס, ממש קבצן, הוא כתב על זה ספר, דפוק וזרום בפריז ובלונדון, נחשב שתח כלים במסעדות, הסתובב עם נוודים, ישן תחת כלפי השמיים. והשיא של כל העוני הזה והפרולטריות הזאת היה כשהוא התטרף כלוחם למלחמת האזרחים בספרד נגד פרנקו עם הקומוניסטים.
וכמעט נהרג שם, נזכיר למאזינות ומאזינים.
הוא חטף כדור בצוואר, וזה עניין של 2 מילימטר שהוא גם היה מת, ולא היה לנו לא חוות החיות ולא 1984 ולא שום דבר אחר שאנחנו מכירים.
אז הוא בעצם קומוניסט, נכון? איך אנחנו מגיעים מזה?
אבל כי בדיוק שם הוא התפקח, בדיוק במלחמת האזרחים בספרד, שהוא ראה את הסכסוכים, את המריבות הפרימימיות בין כל סיעות השמאל, הוא ראה את הדרך שבה סיעת השמאל הקומוניסטית בעידוד ובהובלה אפילו של המשטר הקומוניסטי בברית המועצות, פגעה לא בפרנקו, לא באויב המשותף, אלא בסיעות השמאל האחרות, ואז הוא הבין, אז נפל לו הסנון של כל הבעייתיות שאל דיברנו עליה עכשיו מקודם בשיחה, ושאנחנו היום במאה ה-21, אחרי כישלון הקומוניזם, כבר יודעים לצטט בעל פה. אבל כמו שציינת בפתיחה שלך, אז לא רק שזה לא היה מובן מאליו, אז האליטה הבריטית הייתה בטוחה שקומוניזם זה הפתרון, בזו לכל מי שביקר אותה, כן, כמו שאורוול אמר, אני חי במציאות נורא משונה, אין לי בעיה לבקר את הממשלה הבריטית, אבל דווקא את הממשלה הרוסית יש לי בעיה, כי במיליה שלי של האינטלקטואלים, שבטוחים שהם יודעים טוב מה הכל, כל מי שאומר מילה רעה על רוסיה, ישר אומרים עליו שהוא פשיסט, שהוא קפיטליסט מנצל, שהוא נגד העם ונגד ההרמונים. הרי מי אמר את זה? זה כל האליטיסטים האלה מחוג בלומסברי וכו', אם יש מישהו שידע מה זה להיות עני, זה אורוול ולא הם. אם יש מישהו שהכיר את הקומוניסטים אישית,
זה הוא עצמו.
בגלל המשרד שלו במלחמת האזרחים בספרד, זה הוא עצמו.
אז מה, הוא בעצם טוען עבורנו, הקוראות והקוראים בחוות החיות של הרוסים, אין זכות להגן על עצמם תמיד, אף פעם?
לא, בכלל לא מדובר על הגנה עצמית או על מלחמה. מדובר על שיטה שכאמור משעבדת את האדם, בואו ניפטר מהאדם, הרי אכן נפטרת מהאדם, אבל בצורה הכי טרגית של המצב, ונגד זה הוא יצא. ברור שהוא לא התנגד לזכות הרוסית להגנה עצמית. הוא גם הכיר בצורך ובהכרח לרקום את הברית לפחות זמנית נגד היטלר.
ואולי נשאל גם, אתה יודע, לקרוא היום את זה, וקראתי אותו בלילה, את התרגום החדש, אין היום קומוניזם, כן? למי, איך הספר הופך אקטואלי עבורנו, כאשר המילה כמעט כבר לא מוכרת עבור הקוראות והקוראים, בוודאי הצעירות והצעירים.
אז קודם כל דיברנו על הרבה דברים שקיימים ברוסיה של היום, ברוסיה של פוטין, אפרופו הסכסוך באוקראינה, ולא רק אפרופו הסכסוך באוקראינה, שזה אולי המילה היותר נכונה היא טוטליטריות, ולאו דווקא קומוניזם פרסה. אז כל התפעול הזה של השפה, השחתת השפה, מניפולציה, תעמולה, הדיכוי, זה למרבה הצער, אני באמת אומר למרבה הצער שהספר הוא אקטואלי, הלוואי שהוא לא היה אקטואלי, אבל זה עוד לא קרה. אנחנו עדיין צריכים לקרוא וללמוד אותו כדי להבין מה קורה בעולם.
אז לסיום, קרא לנו מעט מתוך הספר ברשותך.
כן, אני מקריא עכשיו אחד הקטעים המפורסמים ביותר, ביטוי שעד היום משתרש בשפה, ואני לא בטוח אם כולם זוכרים שחוות החיות היא המקור שלו. בכל מקרה, זה הולך ככה, רק שנייה. החיות עשו לעצמם כללים שהם קוראים להם שבעת הדיברות. אחת, כל ההולכים על שתיים הם אויבים. שתיים, כל ההולכים על ארבע ובעלי הכנף הם ידידים. שלוש, לא תלבש חיה בגדים. אני מדלג, שבע, כל החיות שוות זו לזו. אבל אחרי שהמהפכה מתחילה להתקלקל ולהירכב, יד נעלמה משנה את הדיבר השביעי, ואז יש את הדבר המפורסם, שהכלל החדש אומר, כל החיות שוות, אבל יש חיות ששוות יותר. וזו הטרגדיה בקליפת אגוז.
לגמרי. וזה, מאזינות ומאזינים, אוגוסט 1945, לא היום 2022. הדוקטור אבי גרפינקל, לעונג רב, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
גם לי, בכיף.
גם כן תרבות.
למה מלחמה? את השאלה הזאת לא אנחנו שואלים, שאל אותה אלברט איינשטיין, ולא עכשיו הוא שאל אותה, כי אם בדיוק לפני 90 שנים, ב-1932, במכתב שהוא שלח לזיגמון פרויד. הפרופסור פרויד היקר, כתב איינשטיין, האם יש דרך לחלץ את האנושות מאיום המלחמה? מדוע כתב איינשטיין את המכתב לפרויד, מה פרויד ענה לו, ומה אנחנו יכולים ללמוד מכך על ימינו אנו? נמצא איתנו עכשיו הפסיכיאטר, הפסיכואנליטיקאי וההיסטוריון, הדוקטור ערן רולניק. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
למה הוא כותב לו את המכתב הזה?
הנסיבות המיידיות היו יוזמה של חבר הלאומים, איזו ועדה לענייני תרבות וספרות של חבר הלאומים, הגוף הבינלאומי שקדם להקמת האום, היוזמה הזאת הייתה לעודד אינטלקטואלים ידועים להחליף מכתבים בנושאים שיקדמו את האינטרסים המשותפים של חבר הלאומי. איינשטיין, שהיה מדען ידוען, הציע להם להתכתבות הזאת את פרויד.
למה דווקא את פרויד הוא בחר?
הם הכירו כ-10 שנים קודם לכן. בשנות ה-20 כבר הם נפגשו וניהלו איזושהי שיחה ששניהם דיווחו עליה כשיחה מעניינת בברלין, בביתו של בנו של פרויד. תראה, הפרש הגילים בין איינשטיין לפרויד הוא די גדול.
כן.
איינשטיין ב-32 הוא כבן 60, פרויד כבר איש מבוגר כבן 80. שניהם מדענים ידוענים, כן? פרויד הוא כבר שמו הולך לפניו, הוא אולי המדען הראשון שדיוקנו מתנוסס על שער גיליון טיים. אחריו יגיע איינשטיין שנה לאחר מכן, וגם דיוקנו יהיה מוכר לכל ילד בעולם. איינשטיין עסוק למעשה בשאלת המלחמה הרבה שנים לפני פרויד. למרות גילו הצעיר.
לא, אבל אני עוצר אותך ברשותך רגע, דוקטור רולניק. אם לי היה, אני אשחק איתך משחק אם אתה מרשה לי. אם אתה יכולת לכתוב עכשיו מכתב לפרויד, עם שאלה אחת, האם היית שואל את השאלה הזאת? אני לא בטוח שזאת שאלה שהייתי שואל. אם זו השאלה הראשונה שהייתי שואל, למה מלחמה?
אתה צודק, וזה בערך גם התשובה ששואל, שכך מגיב גם פרויד על הפנייה של איינשטיין. ראשית הוא שואל אותו, הוא אומר לו, למה אתה שואל אותי את השאלה הזאת ולמה אותי? זאת אומרת, פרויד מופתע מהתמימות הזו של איינשטיין. הוא מופתע, והוא גם ידבר על כך בתשובתו לאיינשטיין, מהעמדה המתפלט תמיד. כשפורצת מלחמה. זה לא שפרויד לא היה רוצה להשתתף בתקווה להפחתת האלימות בעולם, אבל הוא חושד קצת בניסוח של השאלה הזאת, והאמת היא
חושד מה? רגע, תמשיך רגע, חושד שמה?
הוא חושד שבעצם השאלה יש כבר התכחשות, ראשית לטבע האדם. למה שאנחנו יודעים היטב על הדחף ההרסני שמקנן בבני אדם כיחידים וכקבוצות. שנית, הוא חושב ש... אגב, לאיינשטיין יש דברים מאוד מעניינים להגיד על למה מלחמה. מהבחינה הזאת הוא מקדים קצת את פרויד בניתוח שלו, את התופעה הזאת. פרויד מסתכל על זה מפרספקטיבה פסיכולוגית, ולכן הוא מופתע מההתפלאות הזו של איינשטיין. איינשטיין לעומתו רוצה להסתכל מנקודת מבט פוליטית מדינית. לאיינשטיין למעשה יש תשובה לשאלה, ולכן הוא קצת מתאמן. איינשטיין רואה במדינת הלאום גוף שמטבע בריאתו מחרחר מלחמות. הוא מסביר את זה במכתב. הוא טוען שישנה תמיד קבוצה שלטת, מין אליטה מחרחרת מלחמות, שתמיד תדחוף לכיוון של סכסוכים מזוינים. הוא ממש מדבר במכתב שלו על מה שהיום היינו קוראים הון שלטון.
כן, אבל הוא מדבר, אבל הוא מדבר ברמת הניישנס, הוא לא מדבר ברמת נפש האדם, ואולי הוא פונה אל פרויד כדי שפרויד ייתן לו את החלק האחרון בתצרף. הוא רוצה שפרויד יגיד לו שאנחנו בני האדם, כולנו, יש בתוכנו דחף מוות.
כן, אבל פרויד גם מראה לו שיש לנו יחסים של משיכה וסלידה בעת ובעונה אחת עם דחף המוות הזה. דחף המוות, וזה אתה יודע הדבר שמאז פרויד אנחנו מנסים להמשיך ולחקור אותו. דחף המוות הוא לא התשוקה אל המוות. דחף המוות זו התגובה שלנו, אותו יצר שמקנן בנו, שמציע את עצמו להתמודדות עם כאבי החיים. דחף המוות זה לא החלק שנהנה מלהרוס, זה החלק שלא מצליח לקבל את התלות, את הכאב, את חוסר המושלמות, ולכן פרויד צריך לתת לאיינשטיין איזה שיעור קטן בתורת היצרים שלו, כדי להסביר לו שזה לא נכון להגיד שבני אדם מטבע בריאתם שוחרים להרוס את עצמם. הדחף הזה מתעורר אצלם בנסיבות מסוימות.
אבל הוא עדיין קושר יחד את המוות עם המין כדרכו של פרויד. הוא אומר שכמו דחף המין שיש בנו, הוא גם דחף המוות, מה שמקשה על המשפט האחרון שלך.
אני לא חושב, אני חושב שהוא משלים אותו, רואל, משום שאם המין ודחף המיני והליבידו דוחף אותנו לאיחודים, לחיבורים, בא דחף המוות ומסביר מה קורה כשהחיבור לא עולה יפה, כשהחיבור כואב, כשהחיבור כרוך בוויתור. ולכן, אם תרשה לי קצת להסתכל על ימינו, הלאה רגע, כדאי להסתכל על התעוררות המלחמה באוקראינה גם בהקשר של תום מגפת הקורונה. הקורונה הפגישה אותנו, לא רק את פוטין, את כולנו, עם כאבי החיים. ולכן כנראה, זו התחושה שלי, היסטוריונים הסתכלו על המלחמה הזאת.
ולכן כנראה,
דחף המוות שלנו מתעורר בעוצמה גדולה במיוחד אחרי שנתיים של חרדה ופחד. אחרי שנתיים של חוסר אונים, אחרי שנתיים של אבל וצער. בא דחף המוות ומציע במקרה אחד למנהיג שכנראה הגיב באופן אישי חזק מאוד לתקופת הקורונה, מציע את עצמו כאיזה פתרון פלא לכאבי החיים.
מטורף מה שאתה אומר לי, הדוקטור רולניק.
תראה,
אני לא יודע אם מותר להשתמש במילה מטורף ליד פסיכיאטר.
יש בעיה, לא, כדאי לשמור את המילה מטורף לא למצב שבו אנחנו מתכחשים למציאות, אלא למצב שבו אנחנו כקבוצה או כיחידים מתכחשים למציאות הנפשית, למה שהופך אותנו למה שאנחנו. ולכן זה טרגי נורא מה שקורה עכשיו באוקראינה, שאנחנו רואים איך מנהיג מפנה את דחף המוות שלו כלפי אומה, ובעצם מנסה לייצר איזשהו סכסוך נוסח תחילת המאה ה-20, או סוף המאה ה-19 אפילו, בניסיון להתמודד עם כאבי המאה ה-21. הוא לא מצליח במובן מסוים להפיק את אותה תגובה מפרדת ומבלגנת שמנהיג לפני 50 או 100 שנה היה מצליח לזרוע. הוא לא מצליח, וזה לדעתי רק מגביר את דחף המוות שלו.
אצלו עצמו, וכמובן יש הרבה נפגעים בדרך. אני רוצה, דוקטור רולניק, לסיים איתך בשאלה ברשותך, אם אתה מרשה לי. למה מלחמה?
גואל, מלחמה היא כנראה עובדת חיים. בני אדם מעת לעת מפנים תוקפנות עזה כלפי חוץ. אבל כל פעם שאנחנו רק שואלים למה מלחמה, אנחנו מכינים את המלחמה הבאה. כדאי שנעשה כל מה שאפשר כדי למנוע מלחמה. למנוע מלחמה אפשר באמצעים פוליטיים ובאמצעים חינוכיים. אי אפשר כנראה לשנות את טבע האדם שיש בו את המשיכה הזאת לפירוד ולפירוק ולהרס. אפשר רק לנסות להפוך את בני האדם, וגם את זה פרויד ראה, אלרגים למלחמה.
אלרגים למלחמה.
אלרגים. שנגיב עליה בגועל. שנגיב עליה כמו שרבים מגיבים על המלחמה עכשיו בעולם. ברתיעה כמעט גופנית, אבל התשוקה להרס היא כנראה ממאפייני הטבע האנושי, ואנחנו רחוקים מלהיפטר ממנה.
אלרגים למלחמה, אני אקח את זה מהשיחה שלנו. הדוקטור ערן רולניק, מי שערך יחד עם עופר אשכנזי ודוד ברגל את הספר איינשטיין ופרויד והמלחמה הבאה, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.